שלום וברכה, מסכת בבא מציעה דף ט"ז, אנחנו מתחילים בשורה ה-13 מלמעלה. בראשית נזכר בשאלתו של שמואל לרב בסוף העמוד הקודם. במקרה שהגזלן מכר קרקע גזולה ללוקח, ולאחר מכן הוא חזר ולקח את הקרקע מהבעלים הראשונים. מהו הדין במקרה הזה? האם הוא הופך להיות במקום הבעלים הראשונים, כאילו בעצם לקח את הקרקע אדם אחר, ולכן הוא יכול להוציא את הקרקע מיד הלוקח? דהיינו, הוא יכול לבטל את המקח ולהחזיר ללוקח את מעותיו. וענה לו רב שהקרקע תהיה שייכת ללוקח, שהרי מה מחר לו הראשון, דהיינו הגזלן, לשני, דהיינו ללוקח, כל זכות שתבוא לידו. ואומרת הגמרא, פשיטה במקרה שזבנה. מסביר רשי, שקודם שלקח הגזלן מן הבעלים את הסדר, הוא קודם חזר ומחרה לאיש אחר, חוץ מהלוקח הראשון. או אורתה, שהוא הוריש אותה לאחד מבניו, או ויהבה במתנה, שהוא נתן אותה במתנה לאדם אחר, ורק אחר כך הוא חזר ולקחה מהבעלים הראשונים, דהיינו מהנגזל. במקרה כזה פשוט לגמרא, שלב לאוקמה כמה לוקח כבאי. בזה שהוא לקח את השדה מהנגזל, הוא ודאי לא התכוון להעמיד את השדה ביד הלוקח הראשון שקנה ממנו את השדה, ולא אכפת לו שזה יפגע במהימנות שלו. שהרי הוא מכר את השדה או נתן אותה במתנה או הוריש אותה לאדם אחר. וכן במקרה שנפלה להשדה בירושה. שהוא גזל אותה בהתחלה מאחד ממורישה, ומת הנגזל, ועברה השדה לגזלן בירושה. שהיות שירושה ממילא היא, ולאו אי הוא כתרח הבטרה, שהוא לא תרח והשקיע מאמצים כדי לקבל את השדה, אלא הוא ירש אותה ממילא, אז אין סברה לומר שנוח לגזלן שתישאר השדה ביד הלוקח, ועל ידי כך הוא יחשב כאדם מהימן, שהרי הוא לא תרח להשיג את השדה שניתן לומר שבכך הוא גילה דעתו, שהוא רוצה להיחשב כאדם מאמן, ולכן השדה תישאר ביד הלוקח. ולכן הוא נחשב כי יורש באלמה, והעסקה בעצם בטלה, והוא חוזר ותובע את השדה עצמה מהלוקח, ונותן לו חזרה את מעותיו. וממשיכה הגמרא, במקרה שגם ואי הוא בחובו, שלאחר שהוא גזל את השדה ומחר אותה ללוקח, בא הגזלן אצל הנגזל ואמר לו, הגבה לי תמורת החוב שאתה חייב לי את אותה קרקע שגזלתי ממך. אז במקרה כזה חזינה צריך לראות, אי אית לי ערך ריתי, אם יש קרקע אחרת לנגזל שיכול הגזלן לגבות את חובו ממנה, ואמר הגזלן לנגזל, היי באינה, דווקא בקרקע הזו שגזלתי ממך אני חפץ, אז היות שניכר שהוא תורח להשיג דווקא את הקרקע הזאת, אז אנחנו אומרים שלאוקמה כמי לוקח כבאי, מעשיו מוכיחים שהוא בעצם רוצה להעמיד את הקרקע ביד הלוקח שהוא מכר לו אותה. אבל, והיא לא קיימת לנגזל קרקע אחרת, אז במקרה כזה אנחנו אומרים שזוזי הוא דבאי פרווי. הוא לא לוקח את הקרקע הזו מהנגזל כי הוא רוצה שהיא תעמוד בחזקת הלוקח, אלא על ידי כך הוא גובה את חובו מהנגזל. וממשיכה הגמרא, במקרה שיהבה ניהלה במתנה, שהנגזל נתן לגזלן במתנה את הקרקע שהוא גזל ממנו. פליגי בה נחלקו בדבר רווח ורבינה. חד אמר שמתנה נחשבת כירושה, דהה ממילא זכה בה הגזלן, והוא לא יתאמץ להשיג אותה, ולכן זה לא נחשב שהוא מקיים את העסקה שהוא מכר את השדה הנגזלת ללקוח, וחד אמר שמתנה נחשבת כמחר, שהרי דאי לב דתרח וארצה כמי לא הביא יאיב למתנה. אין מתנות חינם, אם הוא לא היה תורח לרצות את הנגזל, אז הנגזל לא היה נותן לו את הקרקע במתנה, להכי תרח וארצה כמי, ולכן הוא טרח לרצות את הנגזל, כי האינטרס שלו היה להעמיד את הקרקע ביד הלוקח, כי היחיד אליקום באמנותי, כדי שיתייחסו אליו כאדם מאמן. ומאיר תוספות במקום, מזה שהגמרא נקטה רק את דעתו של רב אשי ולא את דעתו של מרזוטרה, משמע שכך נפסקה ההלכה, ולא כמרזוטרה שאמר שטעם הדבר, כי הוא לא רוצה שיקראו לו גזלן. הוא מוסיף התוספות ואומר, ועוד שהלכה כרב אשי, שהרי הוא בטרה, הוא אחרי מרזוטרה, ובנוסף לכך, וגדול בחוכמה ובמניין. וממשיכה הגמרא ושואלת, ועד אימת ניחא ליה דליקום באמנותי? עד איזה שלב, אם הגזלן ייקח את השדה מהבעלים הראשונים, אנחנו נאמר שהוא עושה את זה משום דניחא ליה, שתישאר השדה ביד הלקוח, כדי שהוא ייחשב כאדם מאמן. ומביאה על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבונה, עד שעת העמדה בדין. ומסביר רשי, עד שיתרוף הנגזל את השדה מן הלוקח, ויעמיד הלוקח את הגזלן בדין. אבל מי שעמד הגזלן ברישו עד שעת העמדה בדין, הרי בכך הוא גילה בדעתו שהוא בעצם אדם שאינו מאמן, כך שגם אם הוא לקח את השדה אחרי כן, הוא לא התכוון על ידי כך להעמיד את השדה ביד הלוקח. תשובה שנייה, אחי הברב אמר, עד דמטה אדרכת לידי. הוא מסביר רש"י בעמוד הבא שאדרכת זה לשון רודף ומשיג, כמו שנאמר במסכת כתובות, פרסה בחלה ולא אדרכי. רץ אחריו מרחק של פרסה בחולות ולא השיג אותו. וכן מופיע בלשון המקרא בספר שופטים, כתרו את בנימין, הרדיפוהו מנוחה, הדריכוהו. בכוונת הדברים שלא מצאו בית הדין נכסים עכשיו לגזלן, לגבות מהם את החוב, והם כתבו לו ללוקח שטר שהוא יכול לרדוף, לחזר אחר נכסיו של הגזלן, ואם ימצא נכסים, מהם יגבה את חובו. הוא מסביר רש"י שחייבו בית הדין את הגזלן לפרוע ללוקח את מעותיו, והוא עמד במרדו עד שהם כתבו פסק דין ונתנו ללוקח את שטר האדרכתה על נכסיו של הגזלן, שבכל מקום שימצאם יחזיק בהם. ואת שטר האדרכתה כותבים בית הדין כ-90 יום לאחר שעמד בדין. תשובה שלישית, רב פאפה אמר, עד דמתחלן יומי אחרזת. מסביר רש"י שלאחר שמצא זה הלקוח קרקע ששייכת לגזלן ובא לבית הדין, הן מכריזים שכל מי שרוצה לקנות קרקע יבוא ויקחנה מעין מחירה פומבית. כפי שאומרת הגמרא במסכת ארכין, שום היתומים זה פרק זמן של 30 יום. ונסדר את התשובות על ציר הזמן. הגזלן מכר שדה גזולה ללוקח, הנגזל הגיע ולקח בחזרה את השדה שלו מהלוקח, ואמר אבונה שאם הגיע שעת העמדה בדין שאז הלוקח טבע את הגזלן, גם אם הגזלן לאחר מכן לקח חזרה את השדה מהנגזל, זה לא מפני שהוא רוצה להיות אדם מהימן ושהשדה תישאר ברשותו של הלוקח. חי הברב לעומת זאת אמר שגם במהלך 90 היום לאחר שעת העמדה בדין, אם הגזלן לקח את השדה מהנגזל, זה עדיין מוכיח על כך שהוא מעוניין להיחשב כאדם מהימן ושהשדה תישאר ברשותו של הלוקח. ורב פאפה אמר שכל זמן שלא נגמר התהליך של ההוצאה לפועל, שזה עד סוף ה-30 ימי הכרזת, אם הגזלן ייקח את השדה מהנגזל, הרי הוא ייחשב כאדם מהימן שמעוניין שהלקוח יישאר עם השדה בידיו. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון על דברי רב בעמוד הקודם, שענה לשמואל, שהשדה שהגזלן חזר וקנה מהנגזל, תישאר ביד הלקוח, שהרי מה מכר לו ראשון לשני, כל זכות שתבוא לידו. מה תקיף לעם הקשרה מברכה מעל דברי רב, מי כדי היי לוקח, במאי קני להי ערה. אבל בעצם, על ידי מה ביצע הלוקח קניין בשדה? האם זה בהי שטרה, בשטר שהוא לקח מהגזלן, והרי הי שטרה חספה באלמהו? הוא כמו חרס באלמה שלא יכול לעשות קניין, שהרי ברגע הקניין השדה כלל לא הייתה שייכת לגזלן. אמר לי, ענה לו רבה, תהה במאמינו. זאת אומרת שרב אמר את דבריו, רק במקרה שהלקוח אמר לגזלן, אני סומך עליך שתיתן את השדה הזו בידי. שבהוונה שנהנה הגזלן, מכך דלוקה אמר לי הלקוח מידי שום דבר, וכסמך עלי שהוא טרח ומית אלי, ושמח הלקוח על הגזלן, שהוא יתרח ויעשה מאמץ להביא לו את השדה, אז עבור ההנאה הזאת, גמר הגזלן ומקנה לי, ללקוח את השדה. הוא מסביר תוספות שזה כאילו אמר לו, הגזלן ללקוח, שדה זאת תהה קנויה לך הליך שיקחנה. מי היטיב מקשה על כך רב ששת מהתוספת הבנדרים שאומרת, אדם שאמר לחברו, מה שירש מאבא מחור לך, או שאמר לו, מה שהתעלה מצודתי, שזה מלכודת של חיות, עופות או דגים, מכור לך, הרי שהוא לא אמר כלום, אבל אם אמר לו מה שירש מן אבא היום מכור לך, או מה שתעלה מצודתי היום מכור לך, במקרה כזה דבריו קיימין. עד לכאן לשון התוספתא, ומאיר רש"י שהגמרא בהמשך תשאל מה ההבדל בין הרישא והסיפא. לענייננו, קשה על דברי רבא מהרישא של התוספתא. אמר רמי בר חמא, הגברא והתיובתא. הרי רב ששת הוא אדם גדול, וכך גם תשובתו, דהיינו הקושייה שלו על דברי רבה, היא קושייה חזקה, שהרי אמרה התוספתא בהתחלה, שאם הוא אמר מה שירש מאבא מכור לך, או מה שתעלה מצודתי מכור לך, הוא לא אמר כלום, וגם כשהוא ירש את האבא, לא קנה הלוקח. כיוון שבאותה שעה שהוא רצה להקנות את הירושה ללוקח, היא כלל לא הייתה שייכת לו, אלא זה היה נכסי אביו. אז אם כך, קשה על הסברו של רבה את דברי רב, שהרי אנחנו לא אומרים מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו. ענה על כך, אמר רבה, גברה אמנם כחזינה. אני אמנם רואה שרב ששת שהוא אדם גדול שאל את השאלה, אבל, ותיובת לא כחזינה, אני לא רואה פה שאלה. מפני שהכה שם חדעתי, והכה לא שם חדעתי. ומבאר רבה את דבריו, הכה, כאן במקרה עליו דיבר רב, שם חדעתי של הלוקח, דאזיל הגזלן שמוכר לו את הקרקע, תרח ומייטי לה. והוא יתרח ויביא לו את הבעלות על השדה, כי איכי דלא נקרא גזלנה, כדי שלא יקראו לו גזלן. מה שאין כן הכה, כאן בתוספת הבנדרים, לא שם חדעתי של הלוקח, מפני שאומר הלוקח לעצמו, מי אומר לי שאכן נראה שהאדם הזה מאביו כלום, שמא ימכור אביו את נכסיו בחייו. וממשיכה הגמרא ומספרת, שלחוה את קושייתו של רב ששת שהוא יקשה על דברי רב, לקמי לפני דרבי אבא בר זוודה. אמר לו הרבי אבא בר זוודה, זו אינה צריכה לפנים. הוא מביא על כך רשי שני פירושים. לפירוש השני, על פי תשובת הגאונים, הכוונה היא לגנאי, שאין כאן בכלל קושייה, ולכן אין צורך להכניס אותה לבית המדרש. ועל כך אמר רבה, זו דווקא קושייה חזקה, והיא צריכה לפנים ולפני לפנים. והתשובה על כך, שהכה שם חדעתי, והכה לא שם חדעתי. ולפירוש הראשון ברשי, רבי אבא בר זוודה אמר שהקושייה הזו היא חזקה כל כך, שאין צריך כדי לתרץ אותה להכניס לפני בני הישיבה, מפני שאין בהם מי שיודע לענות על כך. ועל כך אמר רבה, זו צריכה להכניס אותה לפנים ולפני לפנים, דהיינו להכניס אותה לתלמידי החכמים המעולים, והתשובה תהיה, הכה שם חדעתי והכה לא שם חדעתי. הוא מספר את הגמרא, הווה עובדה בפומפדיטה, קרה מקרה כזה בפומפדיטה, שגזלן אחר שדה ללוקח, ואחר כך לקח אותה מהבעלים הראשונים, ודנו שם דין כרב, שזכה הלוקח בשדה. ואותווי, והקשו על כך מהתוספת במסכת נדרים, כפי שהקשה רב ששת, אמר לו רב יוסף, זו אינה צריכה לפנים. זו לא קושייה חזקה ולא צריך לדון בה. ואמר לאביי, דווקא היא צריכה לפנים ולפני לפנים, החסם חדעתי, החלוסם חדעתי. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי התוספת הבנדרים ושואלת, ומה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מדוע ברישה הדין שהוא לא אמר כלום, ולעומת זאת בסיפה דבריו קיימין? עונה על כך אמר רבי יוחנן, בסיפה, כאשר הוא אומר מה שירש מאבא היום, מדובר כשהיה אביו גוסס והוא צריך מעות לגבורתו ולתכריכין. אז משום כבוד אביו, תקנו חכמים שהמחירה תועיל, שהרי הוא מוזהר לכבוד אביו, שלא להשהות אותו בביזיון. אבל זה רק באותו יום שאביו גוסס. וכן בהמשך הסיפה, אם הוא אמר מה שתעלה מצודתי היום, הפכנו דף, תקנו חכמים שיהיו דבריו קיימין משום כדי חייו. שמה צריך הוא למזונו דבר מועט, אבל אם הוא אמר מה שתעלה מצודתי כל חודש או כל שנה, במקרה כזה המחירה לא מועילה, כי אין שם משום כדי חייו. וממשיכה הגמרא ומביאה מימרא דומה שאמר רב הונא אמר רב, האומר לחברו, שדה שאני לוקח, לכשאקחנה כשאקנה אותה, היא תהיה קנויה לך במתנה מעכשיו, הדין שאם הוא אחר לקח, דהיינו קנה את אותה שדה, קנה מקבל המתנה את השדה, ואין הקונה יכול לחזור בו. ואמר על כך רבה, מסתברא מילתא דרב, היה מסתבר לומר שדינו של רב הוא רק בשדה סתם. שאמר הלוקח לחברו, שדה שאני לוקח אני אתן לך במתנה. והוא לא אמר שדה זו ספציפית, כי רק במקרה כזה, סמכה דעתו של מקבל המתנה, שהוא אכן ייקח שדה כלשהי ויתננה לו, שהרי הרבה שדות מצויות לכך. אבל אם הוא אמר בשדה זו, לא מסתבר לומר שמקבל המתנה קנה את השדה, שהרי לא סמכה דעתו של מקבל המתנה ולא האמינו. כי אמר לעצמו מקבל המתנה, מי יימר דמזבין לני עלי? מי אומר שאכן בעל השדה ימכור לו את השדה הספציפית הזו? ובגלל הספק הזה מקבל המתנה לא התכוון לקנות את השדה. אבל נוקט רב הלשון שבועה והאלוהים, שאכן אמר רב את דבריו אפילו בשדה זו. מכדי שהרי רב כמן אמרה לשמעתי, כשיטת מי הוא אמר את דבריו כרבי מאיר, דאמר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. דתניה, שכך שנינו בברייתא במסכת יבמות, אדם אומר לאישה, התקדשי לי לאחר שאתגייר, או לאחר שתתגיירי את, או לאחר שאשתחרר כי כרגע אני עבד כנעני, או לאחר שתשתחררי את כי כרגע את שפחה כנענית, או לאחר שימות בעלך כי כרגע את נשואה, או לאחר שיחלוץ לך יבמך. שמת בעלה ללא זרע והיא מחויבת בייבום, או שמדובר על אחות אשתו, והוא אמר לה לאחר שתמות אחותך שהיא אשתי. בכל המקרים הללו אומר תנא קמא שהיא אינה מקודשת, שהרי בשעה שהוא מקדש אותה, הקידושים לא יכולים לחול. רבי מאיר חולק ואומר שהיא כן מקודשת, ויחול לו הקידושין, לכשיתאפשר הדבר. כי לשיטת רבי מאיר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. עד לכאן לשון הברייתא, ואומר רבה, והאישה כשדה זו דמיה, ואמר רבי מאיר מקודשת. הוא מסביר רשי, שהרי הברייתא דיברה על אדם שמקדש אישה, שאין בידיו של המקדש לגרום בוודאות לכך שאכן יצאו הקידושים לפועל, בדיוק כאשר אין ביד זה שאמר לחברו, שדה זו שאני לוקח, לחוף את בעל השדה למוכרה לו. שהרי עבד ושפחה אין בידם לשחרר את עצמם, וגם אין ביד אישה להמית את בעלה או את אחותה. ואף על פי כן אמר רבי מאיר, שליך שיבואו לכלל קידושין, הרי יחולו הקידושין למפרע. ולכן מסתבר שרב אמר את דבריו כשיטת רבי מאיר. וממשיכה הגמרא, אמר שמואל, אדם המוצא שטר הקנאה בשוק, שזה שטר שקנו מאדם אפילו במידה והוא לא ילווה את המעות, בכל זאת הוא שיאבד את עצמו לשלמם. הדין שיחזירו את השטר לבעלים, ולא צריך לחשוש כמו בשטרות אחרים שאמרה משנתנו, שאסור להחזיר את השטר לבעלים, שהרי דאי משום שאתה חושש דכתב ללוות ולא לבא בפועל, אבל הא שיאבד נפשי, הרי בשטר הקנאה הוא שיאבד את עצמו לשלם את ההלוואה אפילו אם הוא לא לבא את המעות בפועל. ויהיה אתה חושש משום פיראון, לא חיישינה לפיראון, דאי מיתא דפרי, מקרא וקרא לי. אין לחשוש שמא נפל השטר מהלווה לאחר שהוא פרע את ההלוואה, כי לאחר שאדם פורע הלוואה, הוא בוודאות קורע את שטר ההלוואה. ובהקשר לכך, אמר רב נחמן, אבא שלי, מן ספרי דייני דמר שמואל הווה. הוא היה סופר בבית הדין של שמואל. והבינה, כאשר אני הייתי כבר שיטה או כבר שבע, בן שש או שבע, בדחרנה, אני זוכר, דהבו מחרזה ואמרה, שהיו מכריזים ואומרים, הנשטרי הקנייתא דמשתקחי בשוקה, אלו שטרי ההקנאה שנמצאו בשוק, נהדרינו למראיו, נחזיר אותם לבעלים שלהם. וסייעת לדברי שמואל, אמר רב אמרם, אף אנן תנינה, משמע כדברי שמואל, לפי מה ששנינו במשנתנו, כל מעשה בדין הרי זה יחזיר. הוא מסביר רש"י שבשלב הזה מבינה הגמרא שהמשנה מדברת על כל שטר שכתוב בו הנפק שנתקיים בבדין. שהאדם הולך לבית הדין, מביא עדים שמעידים על חתימת ידיהם על השטר, ואז הדיינים כותבים בתחתית השטר שהם מאשרים ומקיימים את השטר. ואמרה המשנה שניתן להחזיר את השטר מפני שאין חשש שמה הוא לא לקח את ההלוואה בפועל, שהרי אין מקיימים את השטר אלא בפני בעל דין. על מה? אז תאמר שמפה הוכחה שלא חיישינה לפיראון של השטר. אמר לי מקשר רב זעירא על ההוכחה של רב אמרם, הרי ניתן להעמיד מתניתין את משנתנו בשטרי חלטטה ואדרחטה. דלב פני פיראון נינו. הוא מסביר רשי, שטרי חלטטה זה במקרה שאדם הוציא שטר על חברו וחובו בדין לשלם והוא לא שילם. ירדו בדין לנכסיו והאריכו את אחת מהקרקעות עבור בעל החוב ונתנו לו שטר. להעיד על כך שהקרקע הזו על פי פסק בית דין באה לו. או שדיברה המשנה על שטר הדרכתא, כפי שכבר הסברנו, שזה שטר הרשאה שהוא יכול לרדוף אחר נכסיו של החייב, ואם ימצא נכס יגבה ממנו את חובו. והשטרות הללו לא דומים לשאר שטרי חוב, שהרי הם לא בני פיראון, כי הם נכתבים לאחר הגבייה. ולכן אין הוכחה ממשנתנו לדברי שמואל. מקשה אמר רבה על דברי רב זעירא, והני לבני פיראון נינו? האם שטרי חלטטה והדרכתה שהזכרת, לא קיים בהם החשש לפיראון מוקדם? והאמרי חכמי נהרדאי, שומה ששמו בדין לבעל חוב מקרקע הלווה, הדר עד תריסר ירחישתה. אם בתוך השנה הזו יפרע לו הלווה לבעל החוב מאות, תחזור הקרקע ללווה. ואמר על כך המימר, אנא אני מנהרדאה אנא, וסבירה לי דשומה הדר לעולם. וזה לא מוגבל לטווח של שנה, אז מוכח מדבריהם מקשה רבה על רב זעירא, שגם שטרי חלטטה ואדרכתה, קיים לגביהם החשש, שמא הם נפלו מיד הלווה, והוא בעצם כבר פרה ושילם אותם. אלא אמר רבה, שאומנם ניתן לומר שהמשנה מדברת על שטרי חלטטה ואדרכתה, אבל התמיינו תמה, הסיבה בשטרות הללו, שמחזירים אותם לבעלים ולא חוששים לפיראון, דאמרי שאנחנו אומרים, איהו הוא דאפסידא נפשי. הלווה גרם את ההפסד לעצמו, אם למרות שהוא פרה את החוב, השטר קיים לפנינו, מפני דבעידנא דפרי, איבא אלה למקרה לשטרי. כי בשעה שהוא פרה את החוב, הוא צריך היה באותו רגע לקרוע את השטר. אינמי, או גם, אם השטר לא היה לפניו, אז לפחות למכתב שטרנא אחרינא ילווה. הוא היה צריך שהמלווה יכתוב לו שטר אחר, שיעיד על כך שהוא פרה את החוב. ונותן דרב הטעם לדבריו שראוי לכתוב שטר מחירה על השדה, שחזרה ליד הלווה שפרה את חובו שהיא קנויה לו לחלוטין, דמידינה שמצד הדין ארה לא באיה למיידר. לא היה צריך בעל החוב להחזיר את הקרקע ללווה. ורק ומשום שנאמר בתורה, ועשית הישר והטוב בעיני השם, שזה ציווי כללי, לכן הוא דאמור רבנן, תיהדר תחזור הקרקע ללווה. הילקח, ולכן בעצם מירי שעודי קזבין, היות שזה לא בעצם פדיון, אלא תחילת קניין, אז זה כאילו שהקרקע לא הייתה שייכת כלל ללווה. ולכן, איבאי ללמכתב שטר זביני, כי הכותב שטר מחירה על הקרקע הזו אינו טועה. אז היה לו לזה הלווה שפרה את חובו לתבוע שטר מחירה, במידה ודחה הוא בעל החוב מלהחזיר לו את השטר של בית הדין. אבל זה דווקא בשטרי חלטתה והדרכתה. גבי שטר חוב לעומת זאת, הדין שמוצא אותם בשוק לא יחזיר אותם לבעלים, מפני שמה איקה למימר? מה יש לומר לגבי החשש של פיראון מוקדם? אם תאמר שאם איתה דפארי איבא אלה למיקרה לשטרי, שאם הוא אכן היה פורע את החוב, אז הוא צריך היה לקרוע את השטר, אימור, אבל תאמר, שמה השתמותי כמשתמת לי. הוא היה המלווה, לא החזיר לו את השטר, והשתמת מפניו. דאמר לו המלווה ללווה, למחר יאהבנה לך. מחר אני אתן לך את השטר, מפני דהשתה לתגבי, כי עכשיו הוא לא אצלי. אינמי, או גם אפשרות נוספת, אפשיטה דספרה זייר לי. שמפני שעל הלווה, ליתן את שכר הסופר שכתב את שטר החוב, ופעמים שאין לו מעות ללווה בשעת ההלוואה לשלם את זה, והמלווה הוא זה שנתן את השכר לכתיבת השטר, אז כשפרה הלווה את החוב, מעכב המלווה את השטר בידו, עד שיפרע לו הלווה את השכר. ולכן כאשר אדם מצא שטר חוב בשוק, קיים החשש שמה הלווה כבר פרה אותו, ולכן הוא לא יחזיר אותו למלווה. הוא מסביר רש"י שזייר זה לשון עוצר, כמו שאומרת הגמרא בעבודה זרה, מעצרת הזיירה, שזה גת של מחבש, ששם עוצרים את הענבים, וגם בלשון המקרא, נאמר על גדעון, ויזר את הגיזה. הוא מביא הגמרא, דעה שחולקת על שמואל, אמר רבי אבאו, שאמר רבי יוחנן, אדם המוצא שטר חוב בשוק, אף על פי שכתוב בו הנפק, לא יחזירו לבעלים. הוא מביא רבי יוחנן את דבריו, לא מבעיה, לא צריך לומר, שהיכא דלא כתוב בו בשטר הנפק, כך שהשטר לא מקוים על ידי בית הדין, דאיקא למימר שיש צד לחשוש ולומר שכתב הלווה ללוות ולא לווה בפועל. אלא אפילו במקרה שכתוב בו בשטר הנפק, ומה הניעו ומה הכוונה הנפק, זה מקוים השטר על ידי בית הדין, גם במקרה כזה הדין שלא יחזיר את השטר לבעלים, מפני דחיישינה לפיראון. כי יש חשש שמה הלווה פרה את החוב והשטר נפל ממנו. הייתי ומקשה רבי ירמיה לרבי אבאו, והרי במשנתנו נאמר כל מעשה בדין, ובכלל זה גם שטר חוב שיש בו הנפק, אמרה המשנה, הרי זה יחזיר. אמר לו רבי אבאו, ירמיה ברי. הוא מדגיש רש"י שהגרסה הנכונה היא ברי ולא ברי, כי רבי ירמיה לא היה בנו של רבי אבאו, אלא הוא קרא לו בני לשון חיבה. וכך הוא אמר לו, לא כל מעשה בדין שווים. ולא אמרה המשנה שמחזירים מעשה בדין, אלא במקרה, כגון שהוחזק כופרן. מסביר רש"י שהוחזק הלווה הזה כופרן פעם אחרת, ולפיכך אינו נאמן לומר עכשיו פרעתי. אז במקרה כגון זה אמרה משנתנו שיחזיר המוצא את השטר למלווה. מקשה על כך אמר רבא, מה זאת אומרת? ומשום דהוחזק כופרן בחד הזימנה, פעם אחת, תו לא פרה כלל? אז יותר לא נחשוש לכך שמה הוא אכן דובר אמת והוא פרה את חובו, ואם אחר כך הוא לא נזר לשמור את שטרו אז הוא יפסיד? אלא אמר רבא, מתניתין צריך להעמיד את משנתנו בשטר חלטתה ואדרכתה או כדרבי זיירא, שאלו שטרות שנכתבים לאחר הגבייה, ולכן לגביהם לא שייך החשש של פיראון מוקדם. ולכן לא קשה על דברי רבי יוחנן, שהמוצא שטר חוב בשוק, אף על פי שכתוב בו הנפק, לא יחזירו אותו לבעלים, מפני שלגביו קיים החשש של פיראון מוקדם. עד לכאן דף ט' ז'.